אנחנו זוכים ללמוד ביחד נתיב התורה למהר"ל, ואנחנו שמחים ללמוד את נתיב התורה למהר"ל, גם כדי ללמוד מהר"ל, גם כדי ללמוד את נושא התורה במהר"ל, וגם כפתיחה ליום שבו אנחנו הולכים ללמוד הרבה תורה, בעזרת השם בדבקות ובהתמדה, ואנחנו ניגשים לתורה שהיא תורה שיש בה הרבה צורך לעסוק בעניינים שכליים, להבין עד הסוף, ואנחנו מבררים בלימוד שלנו את היחס, את המקום של התורה, את היחס של התורה, את הפעולה שהתורה פועלת עלינו, ואת הצורה שבה אנחנו צריכים להיות מוכנים כדי לקלוט את ההשראה של התורה עלינו. ולכן אנחנו בונים לאט לאט, ולכן גם מתקדמים לאט, אפשר לרוץ, אבל המטרה שלנו כאן, אתם הרי מעמיקים, נכון? אז ממילא צריך לעצור וללמוד ממש משפט אחרי משפט, גם כיצד המהר"ל לוקח את הדברים מן המקורות, מה הוא עושה עם זה, זאת אומרת אם זה פסוק או שזה מדרש או גמרא, גם את שפתו של המהר"ל, שזה שפת קודים, יש בה הרבה קודים, והיום אנחנו קצת נרחיב באחד הקודים הללו, ואת העולם הפנימי שהמהר"ל מנסה בפירושו לשלב בין הצדדים הפילוסופיים השכליים שהוא לקח וקלט בכיוונים של הרמב״ם או הנבוכים וכולי, הצד הפילוסופי, מצד שני הצד הפנימי של התורה, הצד הקבלי, הצד של תורת הנסתר, ואת הכל המהר"ל יוצק לשפה אחרת, ולפעמים קשה לתרגם ולראות למה הוא מתכוון בדיוק, וזה כל פעם לומדים, כל פעם שלומדים את המהר"ל עוד ועוד ומחדש, אז מתגלים דברים חדשים, כי אנחנו מבינים בהמשך יותר. ולכן אנחנו נמצאים בעמוד כף ג', אבל לא נלמד אותו עוד פעם את כל הגמרא, כי כבר למד זה כמה פעמים, רק נאמר את ההתחלה שלו למטה שם בעמודה השמאלית, נואף אישה חסר לב, אמר יש לקיש, זה הלומד תורה לפרקים. זאת אומרת, יש כאן דימוי בין מי שלומד תורה שלא בקביעות, לפרקים, בתרגום המילה לפרקים, מהי?
חלקים.
חלקים, זה לא נורא שאדם לומד רק חלק, הוא לומד עכשיו רק נשים ולא נזיקין, טהרות ולא זה. יפה, הוא לומד זה דרך ארעי. באופן ארעי, באופן ארעי. היחס שלו זה יחס ארעי ללימוד, אין לו קביעות. והסברנו, ותמיד הקדמנו ואמרנו, לא מדובר על אדם שהוא קבע לעצמו עיתים לתורה, ובגלל שהוא אדם עסוק שעובד בעוד דברים, אז אין לו זמן יותר. לא, אבל יש לו קביעות על הזמן שיש לו. זה לכמה לקבוע עיתים לתורה. אז האדם הזה מחובר אל הקביעות, רק לא ברצף של 100%. אבל זה בסדר, זה אפשר. תורה עם דרך ארץ, תורה כדי לקיימה, נכון? תורה על מנת לעשות, צריך. אבל הנקודה שכשאני נמצא בתורה, זה עולמי, זהו, אני מחובר לכאן ב-100%, זה לא דרך הרי. הדבר אחד. הדבר השני שהסברנו, שנזכור שלא מדובר פה על הדרך להשגת המטרה, אלא על האידיאל. זאת אומרת, אי אפשר לקום בבוקר מחר ולהיות מחובר לתורה בצורה מוחלמת ומושלמת, ולהגיד, זהו, אני לא הצלחתי לרכז במשך 4 שעות רצופות, אז כמעט שהתורה לא קשורה אליי. לא, זה תהליך. מה שהמהר"ל מדבר כאן, בהסבר הגמרא, שיש כאן חומרה יתרה ללמוד תורה באופן ארעי, עד כדי כך שזה דומה לזנות, הוא מתכוון כהשקפת עולם. זאת אומרת, כמשהו שככה אדם רואה את העניין, אני אלמד תורה כשבא לי, אני אלמד תורה חפיף כזה, אני אלמד תורה רק כדי... זה אידיאל? זה לא יהיה. מי שלומד תורה שלא לשמה, ברור לו שלא יבוא לעולם, נפחה שילייתו על פניו, כך אומרת הגמרא. מדובר פה על אדם שיש לו ציפייה אדירה להתקדם, הוא רוצה להגיע לשלבים מאוד מתקדמים, שבו העיסוק שלו והריכוז שלו יהיה ריכוז גדול מאוד. כן, ודאי, הוא מעוניין, אבל הוא לא יכול לעשות את הכל עכשיו, זה דרך ארוכה. זה מה שנקרא, מעולם ילמד אדם תורה שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע, והסברנו, כפי שמסבירים שם התוספות, שאין הכוונה היא שלא לשמע כאידיאל, אלא שהוא לומד שלא לשמע מתוך חלום, יום יבוא ואני אתקדם, או כל יום ויום אני מתקדם קצת יותר בנושא של ללמוד תורה לשמע. גם אותו דבר לגבי קביעות. אני לא יכול לקבוע, עדיין אני לא מרוכז, בסדר, מצוין, אבל כל מה שאמרה לי יגיד כאן זה על מי שהחליט שהדרך שלו להיפגש עם תורה, זה מין ככה תוך כדי טיול. טיול במובן שהראש לא מתעסק בעוד המון דברים, והוא קצת איכשהו תופס, זה לא ילך. זה בעצם מה שלמדנו. עכשיו, המהר"ל, אם אנחנו עוברים מכאן לעמוד, לעמוד השני, הוא כותב ככה בעמודה הימנית, כי הדבר. הוא אומר, כי הדבר שהוא במקרה הוא פחיתות. דבר שנעשה במקרה הוא דבר מגונה. זה דבר שמעיד על חיסרון גדול. למה? וכאן הוא משתמש מה שאמרנו, שהרמ"ל משתמש במושגים פילוסופיים, כי המקרה הוא תפל אצל דבר שהוא בעצם. יש כאן שני מושגים, מושג העצם ומושג המקרה. איך אתה מסבירים מה ההבדל, מה זה עצם ומה זה מקרה? מה זה דבר שהוא בעצם ומה זה דבר שהוא מקרה? אתה אומר שעצם זה מזכיר גם את העצם שבגוף. אז בוא תתן, אם אתה משתמש במשל של עצם שבגוף, תגיד, אז מה תפקידו של העצם? הוא בעצם, בסדר, הוא בעצם, העצם, בעצם, מה? וואה, הדבר, שמה? מה שכל הבניין עומד עליו. זאת אומרת, אם תסיר את הדבר הזה, זה לא יהיה. לעומת זאת, במקרה, יכול להיות שלא יכול להסיר טכנית, אבל מהותית גם אם תסיר אותו, זה עדיין יהיה. אתן לכם דוגמה, למשל, ניקח את המושג אדם חי. מהו היא הסיבה שאדם חי?
מה הסיבה שאדם חי?
מה נותן לאדם את החיים? אז בואו נניח ונגיד, לא יודע, מה היד שלו. לא, כן, היא חלק ממני, נכון? אבל רגע, אם חס ושלום תוסר ידי, עדיין אני חי?
כן, חי. חי.
בלי יד. רחמנות, רחמנות, וכן רגל, וכן עוד. יש שלב מסוים שאני אגיד שבלי זה כבר אי אפשר לחיות בכלל. למשל, לב, זה מה שכתוב כאן. נכון? חסר לב, כאשר אין לב. כשאין לב, אז זה. זאת אומרת, לחיים, אני מדבר עכשיו על החיים פיזיים, כן? חיים של האדם, צריך את המנגנון הנקרא איברים חיוניים, נכון? מכירים את המושג איברים חיוניים. יש איברים חיוניים, הם איברים שהם בעצם ולא במקרה. עכשיו, זה דבר פשוט. זה דבר פשוט. עד איכן אדם הוא נשאר אותו אדם אם תיאורטית מחליפים לו חלקים בגוף, זו שאלה, אבל באופן כללי זה הגדרה. בסדר? עכשיו, כשאנחנו באים לברר מציאות של דבר מסוים, תמיד אנחנו נשאל, ככה רמב"ם מאוד נבוכים, שהוא בונה ככה בצורה מאוד מסובכת ומאוד מאוד אריסטוטלית, זאת אומרת, לפי הפילוסופיה של אריסטו, והפילוסופיה היוונית, והוא בונה את הוכחת מציאות השם, הוא נותן כל מיני הקדמות. אחד מהם, זה לא להתבלבל בין עצם לבין מקרה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין את הסיבה לדבר, תאתר תמיד את הסיבה העצמית, ולא את הסיבה המקרית. אם זה סיבה מקרית, זה לא קשור, זה במקרה קרה. זה לא יכול להסביר לי את התופעה שלפניי. אני חייב לעבוד הרבה על ניתוח ומציאת הסיבה העצמית שיש בזה. בוא ניתן לזה דוגמה, לא מדויק לגמרי, יכול לתת לנו איזה רושם בדבר. יש לצערנו הגדול טרור במדינת ישראל. נכון, יש דבר כזה. מה סיבת הטרור? רגע, מה הסיבה? כשנגיד עכשיו נגיד קרה חס ושלום, קרה משהו, ואז אומרים, טוב, נקים ועדת חקירה. הכוונה היא למצוא את סיבת האירוע, נכון? מה תעשה ועדת החקירה? בדרך כלל, מה אנחנו שומעים אחר כך שוועדת החקירה אומרת? מה? מעולה, אדם זה כזה חולה בראש, ארגון מסוים, לא הייתה שמירה באותו לילה, הגדר, הפרדה פרוצה, המון המון דברים. האם כל הסיבות האלה הן סיבות עצמיות או סיבות מקריות? למה זה מקרי? למה זה סיבה מקרית? זאת אומרת, אתה אומר ככה, זה שבפועל איך הבן אדם ביצע את הטרור, כי הוא זיהה שיש פריצה בגדר, כי הוא בא ממשפחה ככה וככה, כי הוא שייך לארגון טרור כזה וכזה, בסדר גמור, הכל טוב, אבל זה עדיין לא מסביר את הסיבה העצמית לאירוע. מה הסיבה העצמית לאירוע? זאת אומרת, נגיד את זה בצורה אחרת, נגיד ככה, מה יחסל את הטרור, בסדר? ככה נשאל, אז יותר יסביר לנו. מה יחסל את הטרור? האם זה שאנחנו נגדור את אותה פרצה בגדר ההפרדה, היא זאת שתחסל את הטרור? לא, כי לצערנו תימצא פרצה אחרת. לא, אם אנחנו, אני לא יודע מה, נוציא את הארגון הזה מחוץ לחוק, אותו ארגון, האם על ידי זה ייפסק הטרור? לא, מכיוון שיהיו שימצא חילופיהם, או שזה אפילו יגרום להם את זה. אז מה, יסיב, מה יגרום להפסקת הטרור? תיקון השורש, הכוונה, הרי כל הטרור הזה נובע ממוטיבציה. והמוטיבציה יושבת על מה? על אמונה, על השקפת עולם. כל זמן של האמונה הזאת יש ממשות. כל זמן שהיא עומדת והיא מפעילה אנשים, כי הם חיים את האידיאולוגיה הזאת, אז יהיה פיגועים, נכון? זאת אומרת, אנחנו, הסיבה העצמית היא הסיבה האידיאולוגית. אם אנחנו נדע להתמודד עם הסיבה האידיאולוגית כמו שצריך, אז העסק יקבל רפואה. איך אנחנו נתמודד אידיאולוגית? זאת אומרת, כוח מעשה ויגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יבואו אומות העולם ויגידו לסתים אתם, נגיד לו, הכל משמעת השם. במילים אחרות, כוח מעשה ויגיד לעמו, זאת אומרת למי? לעם ישראל. ואומר, כשעם ישראל יהיה נחוש, הוא בעל הבית. מעט השם, לא כי הוא שתלטן, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו משימה. אבל עם ישראל מאמין בזה, אומות העולם, או לפחות יבינו שאין להם מקום. זאת אומרת שזה לא רלוונטי, זה דבר שלא שייך בכלל להתמודד עם עם כזה. וזה בעצם הייתי אומר כל הזמן, אנחנו עכשיו בקבוצת תנ"ך שאנחנו לומדים את זה הרבה, ואנחנו רואים שכל הזמן המוטיבציה הרוחנית, כשהיא קיימת יש ניצחון. כשיש נפילת הרוח אין ניצחון. אומרים למה צריך להגיע לתנ"ך? בואו נגיע לפרשת השבוע. נכון? מה יש לנו בפרשת השבוע? עשר מרגלים שאומרים, אוי ואי אפשר, איך אפשר וזה. בסדר, בא כלב בן יפונה ויהושע בן נון, ומה אומרים? אלון עלב, ירשנו אותה כי יכולנו חלה. האם הם הציגו תוכנית אופרטיבית של סגירת גדר הפרדה? לא. מה הם אמרו לעם? מאיפה אנחנו יודעים שאתם צודקים? מי אמר? אולי באמת בגלל שהם הציגו תוכנית אסטרטגית לכיבוש הארץ? מאיפה אתם יודעים? אבל מאיפה אתם יודעים שזה באמת ככה, שזה מה שהיה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, ועבדי כלב. עקב הייתה רוח אחרת אמו. מה הכוון הרוח אחרת אמו? הוא לא השתמש בצד הטקטי. הוא לא הביא איזה שהם נתונים של, והסתמך על הבעיה שיש שם ענקים ויש שם פירות גדולים ויש שם ארץ אוכלת יושביה. בסדר, הבנתי, אומר יהושע, אבל רגע, מה יש לנו בתשתיות? זאת אומרת, מי אנחנו? אם אנחנו נהיה ברוח אחרת, אם נהיה בעוצמה פנימית, באותו רגע הם שר צילם, הם כמו לכם, אנחנו נאכל אותם ככה, בלי שום בעיה. הווה אומר שבעצם, אני חוזר לעניין שלנו, יש סיבה בעצם, יש סיבה במקרה. סיבה במקרה, כמו שהזכרנו את כל הדוגמאות, עם כל היכולות הטקטיות או האלה של האחרים, של האויבים שלנו. ומה זה הסיבה בעצם שיש טרור? זה עולם הרוח, הרוח הפנימית והמעשית, שמתוכה עושים, ואנשים ש... עם ישראל מוכיח את זה במשך הדורות לגמרי, נכון? ששם נמצא הניצחון, כמעט כל חג הוא כזה בעצם, נכון? שזה פותח את העניין. אז מה ההבדל? אז אם ככה, כשאנחנו מחפשים... מה? עקב הייתה רוח אחרת אמו, אחרי זה בהמשך שם, והוא שם ישמור ועשה את דברי, הוא ייכנס לארץ ואחרים לא יוכלו להיכנס, וכל האחרים יהיו במדבר. מכל מקום אנחנו רואים שיש לנו כאן מושג משמעותי מאוד שהדגמנו אותו על ידי הדבר הזה, אבל בעיקרון הוא מושג משמעותי שמדבר על דבר שהוא עצמי ודבר שהוא במקרה. ויש הבדל מהותי, כמו שהרגשנו אפילו בדוגמה שלנו, נכון? העובדה הטכנית, שיש כל מיני סיבות טכניות כאלו ואחרות, זה דבר שהוא קיים, אבל אנחנו מרגישים שהוא לא נשמת אפנו, הוא לא מרומם אותנו, הוא לא נותן לנו חיבור ל... אידיאל שעומד בקצה הדרך, אלא איכשהו, ולכן הרבה פעמים זה מאוד מאוד חלש, אם זה סקנת ועדת החקירה, תקום יבוא מישהו אחר ויגיד דבר אחר, מה שאין כן בעוצמה. אומר המהר"ל בעצם בכל דבר זה ככה, זאת אומרת, גם אם נדבר, אם נעבור לאדם, בעצם מהו סיבת קיומו של האדם, נכון, אמרנו הלב הוא הצד שמפעיל את הגוף, אבל בסופו של דבר, מהי הסיבה העצמית שמגדירה את האדם כאדם? הנשמה שלו, אלוקי נשמה שנתת בי, תאוי, זה ההגדרה של האדם. האדם בסופו של דבר עקרונית, אני אומר, אני אקח אדם, רחמנא ליצלן נשיב אותו, אין לו שום גוף, יש לו רק, לא יודע מה, נכון, הנשמה צריכה להתאפס בגוף, אבל בעצם זה לא האדם. האדם זה לא מה שנשאר זה מה שנשאר, זה הנשמה שלו, האישיות שלו, המציאות שלו. ולכן זה דבר מאוד מאוד משמעותי, תמיד לנתח, כי גם כשאנחנו מדברים על כל מיני סיבות, למה יורד גשם? יש סיבות בתחומים שהם שייכים לעולם המטאורולוגיה, נכון? וזה מתחבר עם דברים שקשורים לעולם הפיזיקה. זה מתחבר לעניינים שקשורים לעולמות שונים שיוצרים את כל המגע בעולם. אבל זה מה שאני שם עושה, זה מה שהרמב״ם עושה, שהוא מחפש את הסיבה הראשונה. והוא אומר, הסיבה הראשונה שאין מאחורי הסיבה הקודמת, זה הדבר העצמי של הכל. ולכן, אם אני מחפש אלוקים, אני אתחיל לשאול את עצמי את כל השאלות. אני רואה את השם מזורחת. מה הכוח שיפעיל אותה? מה הכוח שיפעיל את הכוח? ואז הרמב״ם הולך לתור לגלגלים, לכל מיני דברים כאלה, כוחות פיזיים, מתוך זה כוחות רוחניים. בסוף הוא מגיע לאינסוף. זה ההוכחה שלפי שיטת רמב״ם, מעמידה אותו, מופיע גם בתחילת היד החזקה, ביסודי התורה. הרמב״ם בקצרה אומר את זה. מי שרוצה לפתח את המורה נבוכים, יסתכל בתחילת הרמב״ם, בהתחלה. הרמב״ם אומר שיש מצווה להאמין במציאות השם, ואז הוא מספר לנו כמה וכמה הלכות שיתנו לנו מפגש שכלי עם הדבר הזה, כשהמוטו הוא לחיפוש העצם. הדבר שהוא לא במקרה, אלא הוא בעצם. שרק הוא יכול להיות סיבה אמיתית למה שהשתלשל אחר כך. אומר המהר"ל, אותו דבר שאנחנו מרגישים, אמרנו לגבי האדם, לגבי תופעות טבע, לגבי תופעות מוסריות, לגבי תופעות היסטוריות, לגבי תופעות של הסברת המציאות, כל זה בסופו של דבר, הנקודה המרוממת הזאת, זה מה שאנחנו בעומק של הדברים מקבלים אלינו כשאנחנו לומדים תורה. זאת אומרת, עניינה של תורה זה נכון שנקבל מידע מה צריך לעשות בבוקר, מה צריך לעשות בערב, מה צריך לאכול, איך צריך... מצוין, בסדר גמור. אבל בעצם, מעבר למידע, מה שאנחנו מקבלים בלימודינו את התורה, זה התחברות לעצם, עצם הדברים, לעצם המציאות, לעצם הדבר עצמו. זה הדבר שהוא מחיה, כל דבר שלא נסתכל עליו, אתה מחיה את כולם, קדוש ברוך הוא, התורה עץ חיים מלמה חזיקים בה. עכשיו, מובן? ולכן אומר הרמב״ם, מי שאומר המהר"ל, מי, כדבר שהוא במקרה הוא פחיתות. זאת אומרת, זה לא רלוונטי. פחיתות הכוונה היא, זה לא רציני. דבר שהוא במקרה, זה לא סיבה שיש עלינו פה לבנות על זה מגדלים. כי המקרה הוא תפל אצל דבר שהוא בעצם. ואם כן, הדבר הזה הוא פחיתות לתורה. לעשות את זה תפל לאחר. זאת אומרת, לאדם יש חיים. הוא דואג לעצמו, הוא כל היום מתעסק בענייניו. אלא מה מדי פעם הוא עושה טובה ולומד תורה. ואומר שהסיבה ללימוד התורה זה אני, זה האגו שלי במובן הנמוך. התורה היא הופכה להיות מכשיר בשביל משהו שהוא מקרי, לא משהו שהוא עצמי. כי התורה היא עיקר ואינה תפלה אצל דבר אחר. מובן? המקרה זה... שהעשייה שלו, מה שהוא עושה, זה עשייה מקרית. זה עשייה לא עצמית. היא עשייה ארעית. בעצם אי אפשר להתחבר אל שורש הדברים אם אתה לא מחובר אליהם בצד האמיתי, הפנימי שלהם. בסדר? זאת אומרת, אם אתה לומד תורה בצורה ארעית, אתה לא קולט את התוך, את העצם של הדבר. אתה קולט רק את ההשלכות שלו. אתה יודע כמה הלכות, בסדר, אבל את העצם אתה לא יודע. פחיתות, אני חושב שזה תיאור מצב כללי. זאת אומרת, זה מצב של פחיתות. זה מצב של חיסרון, של, שאני תולה את עצמי או עוסק במשהו שהוא ארעי, שהוא לא קבוע, אז ממילא הוא גם לא יכול לבנות בשום דבר, כי זה לא עצמי. אם אני הבנתי נכון את השאלה, אבל אם לא, אז אין הבדל, נגיד, בין שני הדברים, בפשטות. ומה ש... עכשיו, בסדר, עד כאן, יפה. עכשיו, איפה? עכשיו רוצה המהר"ל, כן. קודם כל, הקדמנו שאסור לקפוץ ולהגיד שזהו, זה אדם צריך ללמוד רק לשם עצם, וזה הזכרנו. אבל לגבי מה שאתה שואל, בעומק הדברים, כמה שזו שאלה מצוינת, כי יש דברים, נקרא לזה ככה, שיותר קל לנו בלימוד התורה להתחבר ולומר, עכשיו אנחנו ודאי עוסקים בדבר בעצם. אנחנו עכשיו לומדים, אני לא יודע, איזו נקודה שמחדש לנו משהו בעולמנו הפנימי. באיזשהו בניית מידות, משהו, אז אנחנו מרגישים את הרוח הגדולה ניסית מאחורי הדברים, ואז אנחנו אומרים, ודאי, פה אנחנו מרגישים את הרגש, מרגישים את הזה. אבל ללמוד הלכות נטילת ידיים בבוקר, מה... או ודאי איזה, אני לא יודע מה, הלכות כורכבן של אוף בהלכות טרפות. מה... האמת היא, לא, זה גם בזה, כשאתה נכנס פנימה באופן קבוע, זה גם בצד הסגולי, אבל גם בצד של שער הרוח. אני לא יודע, מישהו התנסה בזה יכול לספר על זה, שפתאום אתה מרגיש שזה עוצמות אדירות. אולי אתה לא מבין אותם שיחית למה זה קשור, אלא זה באורות התורה, בתחילה, אני לא יודע איפה אתם נמצאים כשאתם יודעים באורות התורה, שם הרב ממש מחלק בין כמה תחומים בתורה, ששם ברור לי איך הפרט הזה מתחבר אוטומטית למכלול הגדול, ואני נמצא כל כולי בהתרוממות הרוח. אומר הרב, הרב, יש אבל שלבים שבו אני לא מבין, אני מלא מלא פרטים, אבל אני מאמין שכל זה בא מהרוח הגדולה. נכון שיותר קשה, אבל אם יש קביעות, זה עובר אליי, ואני באיזשהו מקום מבין את זה. בין אם איך זה מתקשר לכלל, זאת אומרת, מה העניינה של נטילת ידיים בבוקר בכל עבודת השם, וגם בצד הסגולי, שזה בונה אצלי כוחות מציאויות אצלי, ויצא לעולם כולו, אם אני מדבר על תיקון עולם שלם. בסדר? יפה. ולכן אומר המהר"ל, אותו דבר במשל, מה היה כתוב? היה כתוב ככה, נואף אישה, ואנחנו הסברנו שנואף אישה, הכוונה היא מתעסק בתורה שמשולה לאישה, באופן לא קבוע, כמו נואף, ואז מה כתוב? חסר לב. למה? ומה שאמר חסר לב, רוצה לומר שאינו נחשב המקרה מציאות. זאת אומרת, שוב, אותו דבר. כאילו אין לב, וזה שחסר לב, כי הלב בו תלוי חיותו ומציאותו. הלב הוא המקור של החיות שלנו, אז כמו שאין אדם בלי לב, ומקור הלב הוא המקור שמשפיע על האיברים את כל העוצמות, נכון? כמו שאומר הכוזרי הישראל, לב באיברים, שרב הבריאות ורב החולי. זאת אומרת, הוא מרכז את כל כוחות החיים נמצאים שם, וזה גם פיזיולוגית, אנחנו יודעים שהלב הוא מקור לחיות ולחיים של כל זה. לכך, לומד במקרה, אין כאן תורה, כי המקרה שאינו דבר עצמי, אינו עכשיו מציאות כלל. זאת אומרת, ברגע היא חסר לב. כשאין לב, אז אין הכל. זאת אומרת, הלב הוא עדיין לא קשור אל הפרטים, במובן שהוא שולח דם לאיזה פינה בגוף. הכל מתוך הלב. אפשר ללמוד רק את הפינה הזאת בגוף, אני לומד משהו מאוד פרטי, אני נפגש עם איזה אירוע, אבל אם יש לי לב, הלב הזה מחבר אותי לנקודה שממנה מתחילים לבנות משהו כללי, משהו מכלולי כזה. ולכן מי שיש לו לימוד תורה בקביעות, הוא מחובר לזה, הוא מחובר במשל ללב. כיוון שהוא מחובר ללב, אז לאט לאט הוא מתחיל לראות את הזרימה של הדם מהלב אל כל האיברים ולהחיות אותם. אם אין לב, אז כל פעם אני נפגש במשהו פרטי, וזה לא פותח אותי לשום דבר. וכן יש לומר פשט הכתוב גם כן, כי האישה היא השלמת המציאות האדם שעל ידה האדם שלם. שימו לב, המהר"ל פה אומר דבר מאוד מאוד, הוא אומר את זה בהמון מקומות, אבל הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שהקשר בין איש לאישה, זה שייך לעולם העצם או לעולם המקרה, מה אתם אומרים? באידיאל. בעולם העצם. הכל הוא כתוב, נכון? זאת אומרת, עצם העצמה, יום שרי בשרי. אבל גם בעומק, לא רק במילה העצם. זה בעצם, בעצם התפיסה היא שהאיש והאישה משלימים אחד את השני, והם לא בן אדם עד שהם לא ביחד. בסדר? דבר גדול מאוד להבין, תבינו שאני בדי המהר"ל, כמו שדיברתי כבר, דוגמה של היד. היד היא פחות בעצם מאשתי. בסדר? כי בו ממש הופכים להיות אנחנו, גוף אחד. לכן הוא אומר, למה כל הדיון פה היה נואף אישה וכו'? כי האישה היא השלמת המציאות האדם, שעל ידי האדם שלם. וכאשר יש לו אישה מיוחדת ולא ארעית, יש לו מציאות בעצם ולא במקרה. אבל כאשר הוא נואף אישה, שדבר זה במקרה בלבד, לפי תאוותו שמגיע לו, זאת אומרת, הוא לא מסתכל על חיבורים, אלא על תאוות. זאת אומרת, לעיסוק בפרט, בדבר הפרטי הזה של ההנאה שיש בו. זה נואף אישה, חסר לב. וכך התורה, אם התורה משולה לאישה, נכון? איפה אנחנו רואים שהתורה משולה לאישה? תורה ציווה לנו משה. מורשה. אל תקריא מורשה, אלא מאורסה. נכון? התורה היא כביכול האישה של עם ישראל. והתורה תקרא אישה בכל מקום. שעל ידה גם כן השלמת האדם. כמו האישה שהיא השלמת האדם. ואם לומד תורה לפרקים, דבר זה אינו רק מקרה. לכך הוא חסר לב. רוצה לומר שהוא אינו נחשב מציאות. שכך אמרו אצל אישה, מי שאין לו אישה לא נקרא אדם. וזה שאמר כי נעים כי תשמרם בביתנך ויקונו יחדיו על שפתיך, ואין השמירה מהסכנה דרך הרי. זאת אומרת, חשוב מאוד לשמור, הכוונה היא להפנות את נקודת המבט של לימוד התורה, כשאנחנו יושבים ולומדים, אנחנו מפנים את נקודת המבט, לשמור כל הזמן שהדבר הזה יהיה ביחד. זאת אומרת, שהקשר שלנו לתורה לא יהיה משהו הרעי של איזושהי פעולה טכנית, אלא משהו שהוא הרבה יותר מהותי, ולכן אנחנו צריכים לשים לב, לשמור את זה, את הגישה הזאת. לכן כתוב, תשמרם בביתנך, יקונו יחדיו על שפתיך. שאם אתה תשמור את זה טוב, אז יחד. אתה והלימוד יהיו משולבים זה בזה. ולכן אנחנו באמת, כשנכנסים לבית המדרש, התפילה בכניסה לבית המדרש. נכון? שאנו משכימים? יפה, מי? לא, זה לא תמיד בגלל הרשע שאני חושב. איך זה נקרא שם? ולא שמת חלקנו מי יושבי קרנות. מה זה יושבי קרנות? יושבי קרנות, כן, כן, יושבים
קרן
זווית. האמת היא שאני חייב להגיד לכם שאני לא הבנתי את הפירוש הזה. קודם כל יש גרסאות בזה שלא כתוב קרנות, אלא אות אחת נופלת. זה קרות, קרות ראשי תיבות. ראשי תיבות של? מה זה קרות? קרות זה ראשי תיבות של קרקסאות ותיאטראות. קרקסאות? איך זה קרקסאות בעברית? מה נגיד?
הבימה.
הרנה, כל מיני. כן, ותיאטראות זה הבימה. אבל מה הכוונה? ואתה שימו לב, למה? יש פה דימוי של יושבי קרנות. בביטוי הרגיל זה קרנות. אני שלא הבנתי את זה, כשהייתי בשליחות בחוץ לארץ, אז ראיתי דבר מאוד מעניין, שהרבה פעמים בשתי רחובות, בקצה שבין שרחובות יש פאבים. אתה ראית את זה בחוץ לארץ? נכון? עכשיו, למה ראה זה בפינה? כי בפינה זה גם מי שבא מפה וגם מי שפה, אז הוא רואה את הפאב הזה. זה נקרא ממש פינות, יושבי קרנות, יושבים בקרן, בקרן זווית, ושם יש פאבים, יושבים שם כל... עכשיו, למה זה מובא בתור משל? למה לא... תשימו למה המילה מנחה פה? יושבי. זאת אומרת כאלה שהקביעות שלהם היא בשטויות והבלים. היא נמצאת בזה שיושב כל היום מסביב לבירה. אז יש, זה העולם שלו. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שעשאנו מיושבי בית המדרש. צריך להבין זה מקביל לקרנות, כנגד הקרנות. זאת אומרת, זה שאנחנו מברכים בבוקר את הברכה לכניסה לבית המדרש, הכוונה היא שאנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא שלימודנו יהיה לימוד קבוע, מחובר. שנצא לאיזה סיור לראות כמה פאבים, כדי לראות איך אפשר להתאמץ להיות מחובר לשטויות, ומזה נלמד איך אפשר לבוא להיות מחובר לתורה, שזה ממש יהיה... כי הם חיינו באורך ימינו. וזה מה שהוא אומר כאן, שבעצם הצורך בקביעות נפשית, אישית, לאו דווקא הקביעות סדר יום, אמרנו, לפעמים סדר יום מחייב אותי לעשות עוד דברים, אבל כשאני לומד תורה, אני קבוע באופן נפשי, אני מחובר, זה קריטי, אומר המהר"ל על פי הגמרא, עד כדי כך שהדימויים, הם דימויים קשים, שאנחנו ממש מביאים אותם לקצה, שבקשר יש קשר מהותי של איש ואישה, ויש קשר הפוך בדיוק. שכל כולו תאווה, וזה כאילו ההדגמה לשתי התייחסויות לתורה. מה, אז אם אני לומד לא קבוע, אני ככה בצורה הזאת, באופן עקרוני, כן. רק אמרנו שהמהלך הוא מהלך ארוך, צריך לקבל על עצמי, א', לחלום שאני אגיע לכמה שיותר קביעות נפשית, ומתוך שלא ישמע, מתוך ההתאמצות הזאת, יבוא לשמע, ונזכה בעזרת השם יתברך, ללמוד תורה, ממש יהיה לנו כל יום כאילו אנחנו הולכים לחתונה בבוקר כשאנחנו ניגשים לבית המדרש. בוקר טוב לכולם.